השעה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב. ערב טוב. השאלה הראשונה בשעה השנייה, כן?
אנחנו ממש נהנים כל שבוע מהתוכנית. יישר כוח.
תודה רבה.
רציתי לשאול שאלה כללית, אבל אני אתן דוגמה. הגמרא במגילה בדף תדווה אומרת שהיא מביאה מחלוקת כמה בנים היו לאמן. האם היו לו 30, או שהיו לו 70, או 208. לכאורה רציתי לשאול, כאילו, איך זה נחלקו כאילו על המציאות, מה היה במציאות? זה לכאורה מחלוקת לא מובנת.
לגבי מחלוקות במציאות, יש כמה סוגים של מחלוקות במציאות. הסוג הקל ביותר להבנה הוא, כמו למשל, מה חשבה אסתר שהזמינה את המן למשתה, והגמרא מביאה 8 סיבות, 8 אפשרויות. שלא יאמרו אחות יש לנו בית המלך, שלא ידעו שהיא יהודיה וכן הלאה. ופה בקלות אפשר לומר שהיא התכוונה לכולם. או למשל, מה היה בפילגש בגבעה? מה הייתה הסיבה שאותה אישה פילגש עזבה והלכה לבית אביה? רבי יונתן אומר ככה, רבי אביתר אומר ככה, פגש רבי נתן את אליהו הנביא, שאל אותו, מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה? אמר לו, אמר אביתר בני אומר ככה, ויונתן בני אומר ככה, ויכול להיות ששני הדברים היו. סוג אחר שמחלוקות, זה כשיש מציאות גבולית. נניח שבמקרה א', תמה. מקרה ב', טהור. מקרה ג', יש לו חלק מהתנאים של מקרה א' וחלק מהתנאים של מקרה ב', ואז יש מחלוקת האם הוא שייך למחלקת מקרה א' או למחלקת מקרה ב'. זה אומר הרשב"א בתשובה לגבי הרבה מאוד מקרים שמחלוקות במציאות. ויש מחלוקות במציאות שהמציאות הייתה או כך או כך, כמו הדוגמה שאתה אומר שזה הדוגמה הכי קשה, או הדוגמה שרבי יצחק קוטנר מביא ב... איגרות וכתבים, איגרת למד, אות בית, מחלוקת לגבי עיקר שם משכן, איך עמדו. האם היה בזוויות רק זווית חיצונית, או גם זווית פנימית. כך או כך, והרי הם עמדו או כך או כך. אומר רבי יצחק קוטנר דבר נפלא. אומר, הרבה פעמים הגמרא דנה על דברים שהיו, הגמרא שואלת, מה נפקא מינה? מה דעה והא? לא דנים על דברים שהיו, לא דנים על דברים שחלפו מן העולם. ולפעמים הגמרא דנה על דברים שהיו, כמו איך עמדו קרשי המשכן, ולא אומרת, מה נפקא מינה? מה שהיה, היה. אומר רבי יצחק קוטנר, הכלל הוא שהגמרא דנה לא לגבי מה שהיה, אלא לגבי כל הנפקא מינות להיום, לכל יום, לעכשיו. לגבי קרשי המשכן, יכול להיות נפקא מינות ללכות שבת, יכול להיות נפקא מינות לענייני מחשבה, לענייני מוסר, לענייני קבלה, אבל להיום. ומכמה שדנים להיום, אז כך דנים. כמו שיש התחדשויות של תורה, מה שהזכרנו בשעה הקודמת, יש גם גניזות של תורה. והגניזות של תורה, כשנגנזים דברים, זה כדי לחדש דברים, כדי לשחזר אותם, על פי כללים שהתורה נדרשת בהם. ולפעמים התורה, הקדוש ברוך הוא דאג שדברים ייגנזו, כדי שהם ישוחזרו על ידי כללים, ולפי כלל אחד זה משוחזר בצורה כזאת, ולפי כלל אחר זה משוחזר בצורה אחרת. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו לא דנים על מה שהיה אז, אלא על איך התורה מראה לנו במשקפיים שלה, היום, מה שהיה אז. הוא עדין גם לגבי בניו של אמן. במקרה של בניו של אמן יש אפשרות יותר פשוטה. הרי בנים אינם דווקא בנים פיזיים. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח, ויולד נוח שלושה בנים. יש פה כפילות. היה צריך להגיד, אם כבר אמרו אלה תולדות נוח, ומתכוונים לשם חם ויפת, למה שכתוב שוב הילד נוח שלושה בנים? אלה תולדות נוח, שם חם ויפת. ב', למה מכניסים באמצע נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו? היה צריך להגיד, אלה תולדות נוח, שם חם ויפת, ונוח, איש צדיק תמים היה בנורות בדורותיו. באים חזל ואומרים, תולדתם של צדיקים מעשים טובים. אז מי היו הילדים של נוח? הילדים של נוח היו המעשים הטובים שהוא היה צדיק, המעשים הטובים שהוא היה תמים, וחוץ מזה, ויולד נוח, שלושה בנים, זה סוג אחר של ילדים. ויש ילדי רוח, דברי תורה שאדם מחדש, הם גם ילדיו, כולם היו ילדיו. מי שמלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, ממילא, לגבי המן, יכולים להיות סוגים שונים של בנים. סוג אחד זה 10 הבנים שכתובים בפשוטו של מקרא. הסוג השני זה אותם בנים שמרומזים בברוב בניו, הגימטריה של רוב, וכן הלאה. זה סוג שני של בנים, יכול להיות שחלק מהם היו תלמידים שלו במעלות התומעה והרציחה.
טוב, יש הכוח, כבוד הרב, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים כל שבוע לשמוע. רציתי לשאול, האם הנפטרים בשמיים הם יודעים מה קורה פה בעולם?
זה הגמרא שואלת במסכת תענית. האם הנפטרים, ממש ממש כמעט באותו לשון, האם הנפטרים יודעים מה קורה פה בעולם? והגמרא מביאה הוכחה שכן. הגמרא לא בדיוק שואלת האם הם יודעים, הגמרא שואלת האם הם מתעניינים. אבל מתוך התשובה של הגמרא, משמע שכן. הנה הגמרא מספרת שם מעשה בחסיד אחד, שנתן צדקה בלי לקבל רשות מאשתו, ואשתו גרשה אותו מהבית, לא פחות ולא יותר מאשר בליל ראש השנה. והוא הלך ולן בבית הקברות. ושמע שתי רוחות מדברות ביניהם. אחת אומרת לשנייה, בואי ונשוטט בעולם, ונעלה לבית דין של מעלה, ונראה מה גוזרים בבית דין של מעלה, מה יקרה בעולם בשנה הקרובה. אמרה לה השנייה, אני קבורה במחצלת של קנים, ואינני יכולה לצאת. זאת אומרת, היא לא הייתה קבורה בתכריכים על פי המקובל. תלכי את ותחזרי ותגידי לי. הלכה וחזרה ואמרה לה, ששמע שיגזרו, שמי שיזרע ברביעה הראשונה של תקופת הזריעה, הזרעים שלו התקלקלו, ומי שיזרע בתקופה השנייה יצליחו. חזר הביתה, כל העולם זרע כרגיל ברביעה הראשונה, והוא זרע ברביעה השנייה, של כל העולם התקלקל ושלא הצליח. שנה אחרי כן, הוא כבר הלך ביוזמתו לבית הקברות, בליל ראש השנה, ושוב הוא שמע, ושוב הוא שמע, שהיא לא יכולה ללכת כי היא קבורה במחצלת של קנים. והשנייה הלכה וסיפרה לה לאחר מכן, שהפעם גזרו הפוך. מי שיזרע בזריעה ברביעה הראשונה, הזריעה תצליח, ומי שיזרע בזריעה ברביעה השנייה, הזריעה תיכשל. כל העולם בניסיון שנה שעברה, זרעו בזריעה השנייה והתבואה התקלקלה, והוא זרע ברביעה הראשונה והצליח. שאלות אותו אשתו, מה זה הסיפור הזה שאתה תמיד יודע לעשות הפוך ולהצליח? אז הוא סיפר לה בתמימותו את מה שהוא שמע. בשנה, ביום אחד פגשה האישה הזאת, וזאת הייתה אישה נרגנת, כמו ששמענו כבר, אותה אימה, את אימה של אותה נערה צעירה שהייתה קבורה במחצלת של קנים, וכנראה להם איזה סכסוך במכולת, אז היא אמרה לה, מיד בכלל שמדברת איתי, קמצנית אחת, אפילו לא קברת את ביתך בתכריכים כמו שצריך אלא במחצלת של קנים. בליל ראש השנה, היא כבר שלחה אותו לבד לבית הקברות. ארזה לו את הראש של דג, ואת הראש של כבש, ואני יודע, הראש של ג'ירפה, לא יודע מה היא ארזה לו שם, ואת כל הסימנים, ושלחה אותו לבית הקברות, ואז הוא שמע עוד פעם, שתי הרוחות אומרות אחת לשנייה, בואי ונלך ונשמע מה נגזר מאחורי הפרגוד, בואי נקשיב מאחורי הפרגוד מה נגזר על בני אדם, אמרה לה שנייה, אל תדברי, כבר נשמעו דברינו בין בני אדם. רואים שגם אכפת להם מה שקורה, הם רוצים לברר מה שיקרה, והם גם יודעים מה שקורה. הנה היא שמעה שנשמעו דברים בין בני אדם. ויש שם עוד סיפורים בגמרא.
הם יודעים גם מה קורה במשפחה, כאילו מישהו שנפטר במשפחה, ויודע מה קורה במשפחה שלו, כאילו?
משמע בגמרא שכן, כי משמע בגמרא שמישהו שם אמר, שהוא שמע שמכריזים על פלוני אלמוני מהמשפחה שלו שנשאר למטה, שהוא עומד להגיע למעלה.
הבנתי. עכשיו, יש איזה מקור שאומרים שבשמחות אז הנשמות של כל הסבים והסבתות מגיעים.
אני מניח מקור? שיש מקור, אני מניח שיש מקור, כי אני לא יודע מה המקור, אבל בחתונה של, אחת החתונות של הרבי מקלויזנבורג, בקריית צאנז בנתניה, עמדו הנכבדים על הבמה, והזמינו את מי שצריך לעלות על הבמה, לכאן שתתקיים החופה. אז הקרוז הכריז כך, מבית די אלטרן פן אינטן זולקים אין אויבן, די אלטרן פן אויבן זולקים אין אינטן. מבקשים את ההורים מלמטה שיעלו למעלה, ואת ההורים מלמעלה שירדו למטה. יש לזה כנראה מקור.
זה רק לגבי כאילו הורים וסבים וסבתות, או גם לגבי ילדים?
אני לא יודע. כפי שאמרתי קודם, אני לא יודע מה המקור, אני רק יודע מה ששמעתי שנוהגים. אני לא יודע. לא רוצה להגיד דברים מניחוש.
עכשיו, כאילו, שעולים לקבר של נפטר, הוא נמצא שם כל הזמן, או שזה רק בזמנים מסוימים יותר?
יש קשר בין הנפטר למקום קבורתו, בוודאי שעד...
שומע, כאילו?
עד בזמנים הללו של יורצייט ושל זה, הוא נמצא שם, ו... כשמתפללים ליד קברי צדיקים, עצם העובדה שמתפללים ליד קברי צדיקים, משמע שיש קשר. עכשיו, שומע זה לא כל כך פשוט, כי אנחנו לא מתפללים לצדיק שיביא לנו ברכות וישועות, אנחנו מתפללים רק לקדוש ברוך הוא. חלילה, חלילה לפנות לנפטר, כי זה נקרא דורש של אמיתים. כתוב במהר"ל, המהר"ל ששיטתו היא שגם אסור לפנות לנפטר שיעליץ יושר בעדינו, מה שאחרים, כמו הרבי מקלויזנבורג בדברי הציב, ועוד הרבה אחרים, מתירים, אבל מהר"ל וחתם סופר אוסרים גם את זה. המהר"ל אומר, אז מה פירוש הגמרא במסכת תענית? הרי זו גמרא במסכת תענית שאומרת, למה עולים על הקברות? אומרת הגמרא, כדי שיעליצו יושר בעדינו. אז לכאורה כתוב במפורש, כמו אלה שאומרים שכן יש מקום לבקש שיעליצו יושר בעדינו, אומר מהר"ל, אין הכוונה שאנחנו מבקשים מהם שיעליצו יושר בעדינו, הכוונה היא שכשאנחנו מתנים את בעיותינו וצרותינו, הם שומעים ומעצמם אם יעליצו ראש יושר בעדינו.
אז הם שומעים כאילו ב...
זה מה שאומר מהר"ל.
כאילו גם
שמדליקים
נר, אז זה אותו דבר?
אז שוב, כתוב שמדליקים נר זה פועל לטובת הנפטר. איך זה פועל ומה, אני לא יודע.
הבנתי. תודה רבה,
יישר כוח. ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב מבורך.
הרב, שומע אותי?
שומע טוב.
יופי, תודה רב. אז רק איזו הקדמה קטנה, כי לפני שעליתי לשידור, ביקשתי מאיזה יהודי ששומע כל היום תוכניות של גלי צהל ורשת ב' ויש לכל מיני שאלות, אבל הוא התחיל להתקרב בחצי שנה האחרונה ליהדות, הוא אמר לי שהיום עברתי יום שאני מאוד מאוד שבור ורצוץ, שהייתי צריך לעבור, הכלב שהיה צריך לעבור ניתוח וזה עלה לי 9,000 שקל, אז הוא אמר לי שאני אגיד גם את זה לרב, שהרב יתייחס גם לזה, אז אני עושה את מה שהוא אמר לי. אם הרב רוצה להתייחס, אם לא, אני אשאל את השאלה שלי.
השאלה שלי, מה כואב לו? שהכלב עבר כאבים וכן הלאה, או שזה עלה 9,000 שקל?
את זה לא שאלתי, הרב.
הבנת.
אבל השאלה אם יש פה... כן, לא, אני שואל אם זה קצת מזכיר את פני הדור כפני הכלב, או...
אני לא חושב. אני לא חושב.
אני יודע שזה בתי קברות, ויש גם מצבות.
תראה, יש תמיד הגזמות לכאן או לכאן, אבל אני לא מזלזל ברגשות של אנשים כלפי בעלי חיים, בוודאי לא כלפי כלבים. כלב יכול להיות חיה מאוד נאמנת, במיוחד היום אנחנו רואים שיש כלבים שמאומנים לעזור לחיילים שם בעזה, ויש בשכנותינו, בשכונתנו, עיוור שיש לו כלב נחייה שפשוט משנה לו את החיים שלו, ואם באמת ביקשו מאיתנו להכיר טובה לכלבים רק בגלל שהכלבים במצרים לא חרצו לשונם, מראים שבאמת התורה וחז"ל כיבדו את הדברים הללו, ובוודאי ובוודאי אדם שנקשר לכלב, ואם הכלב באמת מסייע לו והוא כלב נאמן, הוא חייב לו גם הכרת הטוב, אנחנו לא מזלזלים בזה.
אוקיי, עכשיו השאלה שרציתי לשאול, מה שראינו במלחמה, בשמחת תורה, ראינו, אני בשבילי זה כבר שיא האכזריות שיש, אז אם שיא האכזריות היא כבר נתבטאת בישמעאל, אז מה זה עמלק?
צריך להבין שכל מה שראו פה זה כמר מדלי לעומת מה שהיה בחורבן יהדות אירופה.
זאת אומרת שכל האכזריות שאנחנו רק יודעים ושמענו עליהם, ואני לא ראיתי, אבל מה שאומרים שדברים נוראים זה עוד כאין או כאפס למה שהיה בפעם.
נכון, נכון. נכון.
אז כאילו ההשוואה לשואה היא לא נכונה במקרה הזה?
בוודאי שלא. בוודאי שלא. דיברתי על זה הרבה בזמנו, לפני כמה חודשים, והבאתי את, הרי בסך הכל אנשים לא יודעים מה שהיה בחורבן הגדול, בחורבן יהדות אירופה. אז ממילא השוואה יכולה להתנהל בצורה דו-סטרית. הדברים שקרו פה הם היו נוראים ואיומים, אבל הם שונים בתכלית. לא צריך להשוות שני דברים אחד לשני כשהם לא דומים. לא צריך, אפשר לדבר על הדבר בפני עצמו. אמרתי באחת ההזדמנות, אחד ההבדלים, זה לא רק ההבדל העצום בכמות, זה גם ההבדל בכלל במהות. ההבדל בין עשיו לישמעאל הוא, שני הבדלים הצבעתי על עשיו וישמעאל. ההבדל בין עשיו לישמעאל הוא שעשיו יש לו חוכמה, וישמעאל יש לו פראות. עשיו יש לו חוכמה שנאמר, והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר סעיר. יש להם חוכמה, יש להם תבונה. ואילו על ישמעאל למעבו יפרה אדם. פראותו של ישמעאל למעשה הצילה רבים רבים בשמחת תורה. כי הרי הייתה להם תוכנית הרבה יותר גדולה. והם הביאו בשביל זה הרבה יותר כלי נשק, והביאו בשביל זה הרבה יותר תחמושת, מסוגים שונים, והביאו הרבה מאוד ציוד והספקה בשביל זה. אבל ברגע שהם ראו דם, הם פשוט שכחו את עצמם והתחילו להתעולל ולהשתולל, וזה היה נורא והיום. אבל התוכנית שלהם לא יצאה אל הפועל. זה לא יכול היה לקרות אצל אדום. פשוט לא יכול היה לקרות אצל אדום. אצל אדום הכל היה מתוכנן, הכל היה לפי תוכנית ולפי הספר. וכשאדם מתאכזר לפי תוכנית ולפי השכל מתוך שיטה, זה משהו אחר. אחר במהות.
אבל עמלק זה אדום?
עמלק זה נכד של אדום. עמלק זה סניף של אדום. עמלק הוא נכד של עשיו, לא?
כן, כן. אז זאת אומרת שהרב מייחס את עשיו לעמלקיות.
לאו דווקא. לאו דווקא, אני רק מראה שהיה משהו אחר. אתה שאלת שאלה תיאורטית. שאלת מה יכול להיות יותר גרוע, שאלת שתי שאלות. מה יכול להיות יותר גרוע, ומה ההשוואה לשואה? זה שתי שאלות. לגבי עמלק, אני לא יודע, אומרים בשם רבי יוסף חיים זוננפלד, שעמלק היה מעורבב בגרמנים. אבל אני יודע שעמלק מעורבב בישמעאלים. והדבר בא לידי ביטוי בתכונה הידועה שלנו של עמלק, שזה משהו אחר. תכונה הידועה של עמלק זה שהוא מוכן למות כדי להרוג את עם ישראל. זה במשל העם בתירו תחת, זה במעפילים שכתוב שויצאו עמלקי וכנעני ויקום ויקטום עד החוכמה, אבל זאת אומרת התורה בדברים פרק א' פסוק מ"ב עד מ"ד, ויקו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, מה דבורה מכה ומתה, ועל זה אומר המנחת שי, שהמילה דבורים בכתיב חסר כתובה שלוש פעמים במקרא, פעם אחת אצל שמשון, פעם אחת מה דבורה מכה ומתה אצל העמלקים, ופעם שלישית בתהילים קופיות ח' שנאמר סבוני כי דבורים דואחו כאש קוצים בשם השם כי המילם, כלומר יחזרו הדבורים, והגאון מבין לומר שתהילים קופיות ח' מתייחס למלחמת גוג ומגוג. עכשיו, איך זה קשור לישמעאלים? אז כתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק מ"ד, שבשעה שבא סנחריב לארץ ישראל ברחו ממנו עשרה עמים והתערבבו בישמעאלים, ואלו הם אוהל אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל, עמון ועמלק, פלג שאתם יושבי צור. אז העמלק זה המתאבדים. אלה שמוכנים למות כדי להרוג אחרים, וזה הגרוע ביותר. כי כל אדם שהורג בשביל כל מיני סיבות, אם תיתן לו את הסיבות בלי להרוג, אז הוא לא יהרוג. אבל אם אדם מוכן להרוג את עצמו בשביל להרוג, אז מה נשאר?
אז הם
מורבבים
בישמעאלים.
כן.
יישר כוח הרב, תודה.
ברוכים תהיו.
תודה, תודה.
יוצאים להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום, אני עכשיו?
כן, כן.
אוקיי. קודם כל, זה לא השאלה שלי, אבל בהתייחס לשאלה לנפטרים וכו', הרב נוגר שאני חשבתי ששואלים לעולם הבא, אחרי הזיקור והכל, זה עולם של מנוחה. מה, עוד פעם מתעניינים מה שקורה פה? ודואגים על מה שקורה פה? שזה רק מה, רוחות שהם לא בדרגה.
מה, אני יכול, מה אני יכול לעשות שגם להתגבי העניינים בעולם הזה, אנחנו לא יכולים לחשוב בלי מקורות. קל וחומר בעניינים שאנחנו לא מבינים בהם כלום, ודאי שאנחנו לא יכולים לחשוב בלי מקורות. ואני אמרתי בסך הכל מקורות מהגמרה.
אני מבינה. יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, זה לא כל כך נעים לדבר אליה, אבל העניין של ועדת היום ושיבות על לבבך. אוקיי, מה קורה שאדם המון שנים כבר בתשובה, המון, והכל ברור, וגם אפשר לשכנע אחרים לנסות בכל אופן, ובכל זאת לפעמים יש מין כאילו מהתנגשות כזאת בין, אני לא יודעת מה, אולי בגלל שלמדנו קודם, והשכלה הייתה מאוד חשובה וכו'. התנגשות בין כאילו מין, בין משהו פנימי כזה של הרגע, של שכל, כאילו לפעמים עולה כזה דבר. לפעמים, מה, באמת היה מעמד הרסין, מה, באמת הקדוש ברוך הוא דיבר עם אנשים, ואיזה אנשים, מי זה היו עברם? כאילו מין חקירות כאלה, שאני חושבת שהן לא צריכות כבר להיות במקום. כאילו, אולי הרב יודע למה זה קורה, ומה לעשות כדי שזה לא יקרה.
אני לא חושב שזה דבר יוצא דופן, ואני לא חושב שזה דבר שאמור לקרות רק לכאלה שפעם היו בצד אחר של המתרס. רבי ישראל מסלנט קורא לזה שיש ימי האהבה ויש ימי השנאה, ולכן אנחנו בונים את הבסיס שלנו על השכל, ורק אחר כך על הלב. כי הלב, עקוב הלב מכל. הלב נתון להרגשות כאלה או אחרות. כשאדם קם עם כאב ראש, ומצב ראש שלו לא טוב, אז גם זה עצמו יכול לגרום שהרגשות בהירות וברירות שהיו אתמול תהיינה מורפלות היום ביחס לשאלות היסוד. לעומת זאת, אחד ועוד אחד שווה שניים, גם אם הוא לקח אקמול, וגם אם הוא לקח אופטלגין, וגם אם לא היה בהישג ידו. לא אקמול ולא אופטלגין. אחד ועוד אחד יהיה שניים. ולכן אנחנו תמיד חוזרים חזרה אל המקום הזה. ואולי אפשר על דרך המליצה לומר גם על זה, אם רץ לבך, שוב למקום. אם רץ לבך, הלב מוביל אותך בריצת זזית מכאן ומכאן, צריך לחזור למקום, לפינה הבטוחה, למקום הבלתי ניתן לערעור, שזה הבחינה השכלית.
כן, אבל הבחינה הזאת נשענת על המסורת שלנו.
היא נשענת על הוכחות חד משמעיות, אני לא יודע מה את קוראת מסורת.
לא, רש"י אומר, סליחה. ברור
שזה כתוב, כן. רש"י אומר, על הפסוק אתם ראיתם, את אשר עשיתי ממצרים, דומה לזה כתוב, אתם ראיתם את מקים מן השמיים דיברתי עמכם. רש"י אומר, לא במסורת אני בא, ולא בעדים, ולא בדברים, אלא אתם ראיתם בעצמכם. אז נשאלת השאלה, ומה איתנו? הרי אנחנו לכאורה כן קיבלנו במסורת. בא הכוזרי ואומר שאנחנו לא קיבלנו במסורת, אלא הקבלה שאנחנו קיבלנו זאת קבלה הדומה לראיית עיניים. כלומר, אנחנו יכולים להוכיח את זה, שנהיה בדיוק באותו, אותה דרגה של אתם ראיתם. וכשאת אומרת אתם ראיתם, היא מדברת גם אלינו. כמו שכשאת אומרת לא תגנוב, היא מדברת גם אלינו. אז ממילא, ברגע שמתעוררת איזושהי מחשבה, חוזרים חזרה לאותו רגע. איך אמר לי חבר בעל תשובה, שלמדתי איתו חברותא כמה וכמה שנים, אומר לי, אתם החרדים לא מבינים. לנו היה רגע אחד שראינו את האור, כשהיינו באותם סמינרים, וראינו את ההוכחה ברורה מול העיניים. ועל זה אפשר לומר, אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף.
אני מבינה, ואיך אפשר, כאילו, איך מוכרחים שאנחנו רואים את זה בדיוק כמו שהם ראו את זה, ומה זה מתבטא?
זה מה שאנחנו
עושים. הרי הם עברו משהו הם, כן, משהו טראומטי, נכון?
זה מה שאנחנו עושים במערכת ההוכחה, וזה אפשר לראות בספר מסע בפסגת הר סיני, ולשמוע את ההקלטות מאז.
אוקיי, השאלה השנייה,
לצערי הגדול, הסמינרים שהיו אז, 7-8 ימים, ברמה האינטלקטואלית הכי גבוהה שיש, לא כל כך קיימים היום יותר. כן.
נכון. לא קיימים.
מה השאלה השנייה?
השאלה השנייה, אבל יכול להיות שאני טועה. כאילו יש לי הרגשה שנניח שקוראים ספרים על אמונה, אז יש המדל, אבל אולי אני טועה, בין ספרים של כאילו רבנים ספרדיים כאילו, וחסידים לבין הליטאים. למשל, יש ספר של רב מסוים שאני מאוד מאוד מעריכה ומאוד מאוד מחזק. ולא אבל, וכל דבר קטן, הכל, 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 הכל מהשם. זה מהשם, וזה מהשם, דברים פצפונים. ולעומת זה, בספרים הליטאים, או שנדמה לי, אני לא רואה את זה ככה שזה כתוב כל כך. אני טועה?
צריך להתפלל.
כאילו יש לי הרגשה שזה תמיד באדם עצמו אולי או משהו.
צריך להתפלל שכל אחד יגיע למקום שמתאים לשורש נשמתו. יש אמרה נפלאה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שאמר ככה, היו שניים שהיו גדולי האחראים לחילוניות בדורות האחרונים. אחד קראו לו אשר צבי גינסבורג, שהכינוי שלו הוא אחד העם, הוא היה איש השכל. והשני קראו לו חיים נחמן ביאליק, הוא היה איש הרגש. אשר גינסבורג, אחד העם, למד בישיבה חסידית. הוא לא מצא פורקן. הוא לא מצא תשובות לשאלות שלו, סליחה, הוא לא מצא פורקן, הוא לא מצא תשובות לשאלות שלו, הוא פרש החוצה. חיים נחמן ביאליק למד בישיבת וולוז'ין, הוא לא מצא פורקן להמיית הרגש שלו, והוא פרש החוצה. ייתכן שהם היו מתחלפים, אז היו שני גדולי תורה. ובאמת השאלה, אז למה לא התחלפו? והרעיון הזה הוא רעיון נכון, שכל אחד צריך להתפלל שיגיע למקום שמתאים לו, לכל אחד יש את השפה שמתאימה לו, את הסגנון שמתאים לו, וזה לא מחולק לפי מוצא ולפי עדות. זה מחולק לפי שורש נשמה, ובאמת יש כאלה ששייכים לצד זה, יש כאלה ששייכים לצד זה, ויש כאלה ששייכים לאיזשהו עירוב מורכב משניהם, אבל הכלל הוא שאדם צריך מוח ואדם צריך לב. לפעמים זה הולך מן המוח אל הלב, לפעמים זה הולך מן הלב אל המוח, אבל צריך את שניהם. סייל? תודה רבה. ערב טוב.
ערב טוב הרב. אני מעיר שתי הערות לא בשביל להטריס, אלא בשביל להבין, להחכים. אתה שומע?
אני שומע, אבל אנחנו תוכנית של שאלות.
כן, כן. שאלות על הדברים שהרב אמר. שמעתי כן. עכשיו בשאלה, בדברים שדיברו לפניי, דבר ראשון לגבי מחלוקת במציאות. הרב אמר כמה דוגמאות, ולי היה קשה תמיד דוגמה אחרת שהרב לא דיבר עליה. לגבי, הרבה פעמים זה נראה שהגמרא חולקת בדברים שיכולים פשוט לצאת מבית המדרש ולבדוק. הגמרא חולקת לבחורות לגבי האם בהמה מניקה בהמה שלא לא בנה. שיצאו שנייה לעורבה ויראו, לרפת ויראו. מה שייך לחלוק בדברים כאלה? ויש עוד דוגמאות, לא עולה לי עכשיו בראש. שהם רק צריכים לצאת שנייה מהבית מדרש ולבדוק.
בוודאי שלא, זה ודאי יצאה לא טובה. משום שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, והגמרא בכלל לא מדברת. שאלו את השאלה הזאת את הרב מבריסק, את מה שאתה אומר. שאלו אותו על התנהגות של תרנגולת, הוא פתח את הגמרא לראות. שאלו אותו, למה צריך לפתוח את הגמרא לראות? שילך ללול ויראה. אז הוא אומר, אם אני אלך ללול ויראה שתרנגולת מתנהגת אחרת, מה שכתוב בגמרא, אז מה? סתם תרנגולה מארץ. הגמרא בכלל לא מדברת, הגמרא בכלל לא מדברת על התרנגול המסוים הזה. הגמרא מדברת על התרנגוליות. הגמרא מדברת על המהות הפנימית. זה שבעלי חיים מתנהגים אחרת כי הם שינו את דרכם, או שהם מלכתחילה התנהגו ככה, זה לא משנה ולא מלא ולא מוריד. כי הגמרא מדברת על המציאות האמיתית כפי שהיא בשורשה.
הבנתי. דבר שני לגבי...
אגב, סליחה.
כן.
זה לא רק אצלנו. אחד המחלוקות היסודיות בין אריסטו לאפלטון במתודה, איך לנסות להבין את מהותו של עולם הטבע, היא המחלוקת הזאת. אריסטו אמר, צריך לאסוף אינפורמציה, ולמצוא מכנה משותף, ולהגדיר כללים. מה שנקרא מדע אמפירי. אפלטון אמר, לא, צריך לשבת בחדר סגור ולחשוב איך זה אמור להיות על פי כללי ההיגיון. לכל אחד יש מעלה וחיסרון. אריסטו מצד אחד, הרי הוא המסקנות מבוססות על עובדות. אבל הכל בכפוף למגבלות כלי הבדיקה שלנו. דוגמת אותו חוקר דגים שהגדיר דג כחיית ים בגודל של 30 סנטימטר לפחות. שאלו אותו, מי גילה לך רע זה? אז הוא אמר, בשבילי דג זה חיית דם שעולה ברשת, חיית ים שעולה ברשת שלי. והחורים הכי קטנים, ומעולם לא עלתה ברשת שלי, חיית ים פחות מ-30 סנטימטר. אמרו לו, תראה לנו את הרשת שלך. ואז הם ראו שהחורים הכי קטנים ברשת הם בני 30 סנטימטר. גם אריסטו, כשמסתכל על הטבע, צריך לקחת בחשבון שאולי החורים ברשת שלו מדי גדולים. ותמיד זה יהיה ככה. לעומת זאת, אפלטון משתמש ברשת הרבה יותר אובייקטיבית בשכל ההגיוני, שיכול להיות שגם בו יש חורים, אבל פחות. אותו דבר, החכמים בדקו את הדברים במהותם, במהותם הפנימית, ועל זה יש את המחלוקת. כן.
שאלה שנייה, לגבי מה שאמרתם על, על, על נפטרים ונשמות, הבאתם ראיה מהגמרא בברכות דף י"ח, ושם כל הגמרא היא מתעסקת על זה המון המון המון, וכל מקרה שהיא מביאה היא משאירה את זה בספק. גם מקרה עם הרוחות, הגמרא אומרת לא, זה לא אומר שהם יודעים, אולי מישהו אחר נפטר וגילה להם. זה לא, הגמרא אומרת לגבי מישהו שקראו לו, היא אומרת, מי אמר שהם יודעים מה קורה איתנו? אולי... מישהו, הוא אדם גדול. זאת אומרת, הגמרא נשאלת בספק. מבחינת הגמרא, היא לא יודעים בכלל.
אני עניתי על שאלה אחרת. אני עניתי בעיקר על השאלה שהיא שאלה האם הם מתעניינים, ואתה רואה שהם מתעניינים. האם הם יודעים, אתה רואה שהם יודעים. איך הם יודעים? שמישהו בא וסיפר להם, זה לא משנה. הרי זה לא קשור לשאלה שאני שאלתי. לא שאלו אותי איך הם יודעים. שאלו אותי אם הם יודעים. אז הם יודעים.
הבנתי. תודה רבה רבה על הכל, שר כוח.
ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. אני מודה לך שאתה מדגדג בדברים, תודה. יוצאים לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
כן, שלום הרב, רציתי לשאול, עכשיו בתקופת המלחמה, אנחנו המון פעמים אומרים על כל נרצח, אנחנו אומרים השם יקום דמו, גם בתפילה אנחנו מבקשים... מבין המלכנו, אני כבר נקמה דבר בדרך השפוך. ישבתי לעצמי, מצד אחד אנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא דיין האמת, וכל מה שעושה זה מה שצריך להיות. מצד שני, אנחנו מבקשים לנקמה, נקמה זה לא משהו שבא לעוול שעשו לי, ואני רוצה לנקום חזרה. איך אנחנו מבקש נקמה מדיין האמת?
אני לא מבין את השאלה. מה זה קשור?
אם אני...
אני לא מבין, מה זה קשור? אם נקמה זה כל מי ששפך דם יהודי, הוא עשה עוול. זה בדיוק אותו דבר כמו שתשאל, אולי הרוצח לא אשם, כי הרי כל נעשה בהשגחת הקדוש ברוך הוא. זה השאלה של ידיעה ובחירה, והידיעה של הקדוש ברוך הוא לא קשורה למושגים שלנו. מבחינת המושגים שלנו, האדם הוא אחראי למעשיו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כל מי שפגע הוא עשה את זה ביוזמתו, עוד בלי להגיע לאור החיים הקדוש, שאומר שיכול לקרוא שאדם יפגע באדם אחר בלי שנגזר עליו, מכיוון שממול עומד בעל בחירה, שזה נושא קשה, אבל זה כתוב, זה האור החיים. אבל בלי זה, כל אדם שעשה רע, הוא עשה את זה בבחירתו, והוא אחראי עליו. והוא אחראים עליו צריך לתת את הדין. וכשהוא לא נותן את הדין, אז יש חילול השם. ועל זה אנחנו, למה אמרו בגויים, היה אלוהם, יוודע בגויים, לעינינו נקמה דם עבדך השפוך. זה הולך ביחד. והחילול השם קיים. ועל זה אנחנו מתפללים, שלא יהיה חילול השם.
אז אנחנו יכולים בעצם באותה מידה לבקש גם נקמה במחללי שבת ומזיד.
נקמה זה לעשות כאילו אומת, הוא שפך דם ישפכו את דמו, אתה לא יכול לבוא להגיד מי שמחילה שבת מסיד שיחללו שבת עליו, זה לא שייך, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי.
אבל בעצם אם כל העניין זה הבחירה של הרוצח, זה בעיה שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה חשבון שלו, אליי זה לא קשור, אני מאמין שקדוש ברוך הוא...
זה קשור, אז אתה מבטל את כל העניין של מצוות ועבירות שבין אדם לחברו, שאין יום הכיפור מחפר. זה לא עניין שלו עם הקדוש ברוך הוא, זה עניין שלו איתי גם כן. ולו רק מה שאמרנו קודם. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה שואל שאלה מתוך כל מיני מקורות, אבל המקורות הללו לא יכולים לסתור את השכל הישר. אם התשובות לא היו כמו שאני אמרתי, אז הייתה שאלה, כי זה היה נגד השכל הישר.
אני מבין, לרב יש איזה מראה מקומות שמדברים על הנושא הזה, שאני יכול לסתוח ולראות?
הכל מלא עם זה, בשביל צריך יותר מראה מקומות מהפסוק שאמרתי.
כי מצד שני עדיין לא כל כך מתיישב לי, אנחנו מאמינים שקדוש ברוך הוא דיין האמת.
אז צריך, אם לא מתיישב העניין, אז לא מתיישב העניין של בחירה חופשית, לא מתיישב העניין של אחריות האדם על מעשיו, הכל לא מתיישב, זה א' ב' של יהדות כל הדברים האלה. אין סיבה שזה
מתיישב.
גם וגם. אנחנו הולכים לפי השכל הישר.
אני מבין. שנייה אחת, יש פה עוד מישהו שרוצה לשאול?
כן, בבקשה.
חייתי לשאול, למעשה אני חושב שיש לי כיוון מעניין, אבל רק אני רוצה למעשה, למה כל כך חשוב לעשן שאנחנו נעשה את המצוות בשמחה? זה קשור להרבות לנו בשכר, או שבלי זה זה לא נקרא שעשינו את זה?
קודם כל, העולם לא צבוע בשחור לבן. כתוב, עבדו את השם בשמחה. הגדרת המושג שמחה זה הרגשת שלמות. ודאי שככל שאדם יותר שלם ממה שהוא עושה, אז בכל דבר, גם כשאדם עושה בבין אדם לחברות דברים, הוא עושה את זה כי מי שכפר עושד, אז יש לזה פחות משמעות ופחות ערך ופחות עזרה לזולת ופחות מה שהוא עושה זה מהארת פנים ובשמחה. כשאדם עושה מצוות בשמחה, זה אומר שהוא מכיר את ערך המצוות, והוא עושה את זה עם כל המערכת שלו. זה נקרא לעבוד בשמחה.
לא, כי למעשה, כל מה שהשם נתן לנו את המצוות זה להרמות לנו בשכר.
עזוב שכר. שכר זה אחד הפרמטרים. אדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. ולהתענג על השם זה מעצם עשיית המצוות. שכר מצווה מצווה, עצם המצווה שאדם עושה זה שכר המצווה. תודה רבה.
זה חלק מהמצווה, זה העניין של השמחה, או שזה רק מראה לי כמה אני באמת עושה את זה לשם שמיים?
אני לא חושב שזה לא זה ולא זה, אלא כשאדם עושה את המצוות בשמחה, זה מראה שהוא שייך. ככל שהוא עושה את זה פחות משמחה, הוא עושה את זה כמי שכפר עושד, או כדי לסתום את הפה של הקדוש ברוך הוא כביכול, שהוא עשה את רצונו, אז זה מראה מה הוא ביחס למצוות. עד כמה שהוא לא שלם, עד כמה שהוא לא הבין את העניין.
אז בעצם מה
שהשם
נתן לנו את המצוות זה להתענג על המצוות בעצמם.
אני חושב שהבהרנו את הדברים, ואנחנו מסתובבים סביב אותה נקודה. תודה רבה. ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, יש דברים שאדם עושה אותם, כך כתוב, ואז הוא ניצל מגוג ומגוג, כגון שלוש סעודות בשבת, או כן. כמה דברים. מצד שני, איך זה מסתדר עם, עם זה שמידת הדין מתוחה, אז אין מבחינים בין צדיק לרשע. כאילו בעצם, זה עדיין יהיה הבחנה שם למי שעשה את אותם דברים, או ש...
אני לא מבין את השאלה בכלל. כתוב שאדם הולך דלת עמוד בארץ ישראל, יש לו חלק לעולם הבא. ומי שמלבין את החברו בערבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה יקרה עם מי שמלבין את החברו בערבים, תוך כדי שהוא הולך דלת עמוד בארץ ישראל? יהיה לו או לא יהיה לו? זה שאדם הולך דלת עמוד בארץ ישראל, זה מקנה לו זכות לעולם הבא. וזה שהוא עושה דברים שמנטרלים את זה, זה לא קשור בכלל לעניין. זה מקנה זכות לעולם הבא. אותו דבר גם פה. יש דברים שהם הצלה וחבלי משיח. יכול להיות שאדם יעשה כל מאמץ שההצלה הזאת לא תעזור. זה בדיוק אותו דבר, כמו שהאדם הולך עם כסדה, וזה מגן על הראש שלו, והוא לוקח פטיש 100 קילו, ונותן מכה על ראשו עם הכסדה, הוא ימות. כי הוא עשה דברים שגורמים שההגנה הזאת לא תעזור. עכשיו, כשכתוב שניתנה הרשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע, זה אומר שאין בכלל הבחנה, זה אומר שכל הכללים האחרים לא קיימים. יש פה הנהגה אחת. יש עוד הרבה הנהגות אחרות שקיימות בצד ההנהגה הזאת בו זמנית.
כאילו, אדם לא יכול להרגיש שעכשיו זה הבטחה.
בינינו, אני לא כל כך מבין למה אנחנו מתעסקים כל כך הרבה בדברים האלה. אנחנו צריכים להתעסק במה שמוטל עלינו לעשות, ואין לנו את המחשבון, את המחשבון האנשה, שזה יש רק לקדוש ברוך הוא, וכמו שאמר אלי הכהן, השם הטוב בעיניו יעשה, ואנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו.
הבנתי. אני אשמח לעוד שאלה.
כן.
יש לצערנו אנשים שנפטרו ולא זכו לקבורה, כמו בשואה או כל מה שקרה בשמחת תורה בחלקם. השאלה, מה אותם נשמות? כאילו, הם לא, אומרים שאם אדם לא נקבר, אז אין לו מנוחה לנשמה. השאלה, מה...
אנשים האלה ש...
כגון לצער, כאילו אנשים שנשרפו, כמו בשואה או כאלה דברים.
הבנתי. אנשים שנשרפו בחורבן הגדול, מה שנקרא השואה, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הם אנשים שמקשטים את בגדו של מלך, וכנראה הם אינם זקוקים לקבר ישראל כמו שזקוקים האחרים.
הבנתי. עכשיו אני אשמח לתת מספר שאפשר לשמוע שם את השיעורים של הרב. שמעתי אנשים שעולים ושואלים, זה נקרא כל הבית התורני.
בוא נעצור את זה פה, אנחנו לא נותנים מספרים.
פשוט שאנשים יהיה להם איך לשמוע את השיעור, כי זה באמת מעניין.
ימצאו את הדרך, תודה רבה.
טוב, תודה רבה.
ערב טוב.
כן, שלום רב.
שלום.
כן, רציתי לשאול לגבי הברכות על האוכל. זאת אומרת, הרי בעצם מה שקורה, אנחנו אוכלים ומברכים את הקדוש ברוך הוא. השאלה אם זה לא דומה, נגיד, אם אדם יקע את חברו ועכשיו הוא מרפא אותו, ועכשיו הוא צריך להודות לו על זה. אני יכולה לא מודים, אז גם... הקדוש ברוך הוא בעצם
ברא
בנו צרכים מסוימים, ואז הוא
נותן לנו את החסרונות. אני אשאל את השאלה שלך בצורה יותר חריפה. הרי אתה מדבר על הברכות בכלל, ואני אקח ברכה אחת כדוגמה שהשאלה תהיה יותר חדה, או שהיא תיפטר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונם. על כל מה שבראת, על האחרת בהם נפש כל חי. אנחנו, את מה שאתה אומר כשאלה, אנחנו אומרים בנוסח הברכה, אנחנו מודים שהקדוש ברוך הוא ברא נפשות רבות, וברא להם חסרונות. ויחד עם זה, על כל מה שבראת, על אחד מהם נפש כל חי. למה? כי מספרים על רב אהרון הגדול, רב אהרון מקרלין, שישב בטיש, שמעתי את זה ברב שלום שבדרון, בדרכו הציורית, הוא ישב בטיש ואמר, ככה, יושב פה רב ינקל החסיד וחושב, מה ההבדל בין הרבה לביני? הרבה אוכל תפוח, ומברך בורא פרי עץ, ואני אוכל תפוח ומברך בורא פרי עץ, אז מה ההבדל? אז בואו אני אגיד לכם מה ההבדל. אני יצאתי החוצה וראיתי את עץ התפוחים, והתמלאתי תשוקה להודות לקדוש ברוך הוא על היופי של התפוחים ועל הריח הניחוח. אבל אסור לאכול בלי לברך בלי לאכול, אז אני אוכל כדי לברך. ינקל, לעומת זאת, רצה מאוד לאכול תפוח, והוא בירך כדי לאכול תפוח. אז זאת הנקודה, אנחנו מודים, אנחנו אוכלים כדי שיהיה לנו הזדמנות להודות לקדוש ברוך על החסרונות שלנו, ואחד החסרונות שלנו זה שנגמרה התוכנית ואני לא יכול להשלים את הדברים, אז אני מודה לכל השואלים, ואני מודה לכל המקשיבים, ואני מודה לכל הצוות, ושיהיה לכולם לילה טוב, ושבעזרת השם בתוכנית הבאות יהיה פחות פרסומות, כל טוב, יהיה יותר זמן.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי כל מה שטוב ביוגורט עם כל מה שטוב בשבילם כל חי ודנון מולטי רוצים לשמח את האור